ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
יחסית חדש. שאלה, אנחנו ראינו את שהרמח"ל פיאר לנו את המציאות בעולם בין יחסי האדם והחומר שלו והעולם, וכמה העולם שלנו חומרי. ולכאורה העמדנו פה שאלה, לכאורה, שאיך ייתכן שדווקא אחרי חטא אדם הראשון אנחנו נצליח להיות שקועים כל כך בהכרח בחומר בלי שום אפשרות להימלא, ועם כל זה להגיע בסוף אל השלמות. איך ייתכן דבר כזה? הרי מבחינה מעשית יוצא שאדם סביר בעולם יכול לשבת בבית המדרש זמן מאוד קצר בחיים. יש אנשים בודדים שזוכים בזכות מיוחדת, אבל רוב בני אדם, הקדוש ברוך הוא יצר את העולם באופן שרק בשביל לדעת הופך התוך הלחם, רק בשביל לגדל לקיים את מצווה, את המצוות שהתורה הצילה עליו, אז הוא צריך רוב החיים לעסוק בענייני החומר. אז איך ייתכן שמכריחים אותנו להיות שקועים בחומר, ולא נותנים לנו את האפשרות אפילו להגיע לשלמות?
אמרנו, בזה יותר מתחזק בגלל שזה בעצם אמור להיות תיקון העונש הזה, ולא...
מעד רבה, כמה שחטאנו, עוד העונש הזה עוד השקיע אותנו עוד יותר בחומר, ומגדיל את הקושייה יותר. אז זו חידה אמרנו שהיא אמורה להעתיק לכל אחד בעולם, ואמרנו שיש כמה אפשרויות איך אפשר לברוח מהחידה הזו. או להיכנע ולשקוע בחומר לחלוטין, או לברוח מהחומר לגמרי באופן קיצוני שני, שזה לא כל כך מציאותי לעשות. או אפשרות שלישי, לחיות בפיצול אישיות. פעם להיות בחומר ופעם להיות בדמיונות של מלאך. זה בעצם שלוש אפשרויות, אבל כולם לא ימית. למה כולם לא ימית? כי אנחנו רואים שקדוש ברוך הוא רוצה את החיבור בין גוף לנשמה, הוא רוצה בעולם הזה ובעולם הבא שהגוף שלנו יהיה חלק בלתי נפרד מאיתנו. וסימן שיש כאן איזושהי יחידה שמאפשרת לנו לחיות עם הגוף בלי ניגוד לגוף. זה דבר שהוא לכאורה מאוד מאוד עמוק. אז אמרנו גם שהמצילת ישרים, כשהוא מדבר בפרק א' על כל התוכנית כולה, כשהוא מגיע לנושא הזה הוא אומר, ואם תעמיק עוד בעניין תראה. לנושא הזה הוא קורא עומק. הנה, ועכשיו הוא מתבטא, הרמח"ל נקרא מאוד ד' עמוד 32, מתבטא באותו ביטוי בעולם, מעומק הצעת חוכמתו התברך שמו היה. לסדר הדברים באופן שאף בהיות האדם שקוע בחומר בהכרח, כמו שכתבנו, אף על פי שאנחנו שקועים בחומר ומכריחים אותנו להיות שקועים בחומר, לאף אדם אין אפשרות בחיים לברוח מהחומר, יוכל מתוך החומר עצמו והעסק הגופני להשיג את השלמות וההתעלות אל הזוך ולמעלה. הוא מתחיל לאט לאט. קודם כל הוא אומר, אדרבה, תדע לך, עוד לפני אדרבה, קודם כל הוא אומר, תדע לך שאתה יכול עם שקיעה בחומר להשיג את הזוך ואת המעלה. ועכשיו הוא מוסיף את הדבר עוד יותר מפתיע. באדרבה, לא זו בלבד שאתה יכול, אלא תדע לך שרק כך אתה יכול. אתם שומעים איזה חידוש עצום? מה שאנחנו חשבנו שהחומר הוא מפריע, אומרת, או תגלה בסוף שהחומר הוא המקדם. באדרבה, השפלתו תהיה הגבעתו, ומשם יקנה יקר וכבוד שאין כמוהו, שהוא לא יוכל להשיג בשום דרך אחרת, ואותו הופך את החושך לאור, את הצלמוות לנוג היזריה. קודם כל, רק בשביל הכותרת הזאת, זה עוצר, רק בשביל לקרוא את המשפטים המופלאים האלו של הרמח"ל. מה שאנחנו חושבים כריחוק, באמת שבסוף נגלה שכל פעולה חומרית שעשינו בחיים, כמובן, עם שלושה תנאים שהרמח"ל ימנה לנו, כלומר לא ייתכן אדם יגיד, אם כזו נוסחה מקסימה, אז למה לי לעבוד קשה? בואו נשב כל היום ונאכל פלאפל. נכון, פלאפל דבר הכי טוב בעולם?
זה לא טוב.
לא טוב?
המשנה אומרת כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, היא לא מונה את זה בתנאי שאדם יעשה משהו.
זה התוכנית המציאותית. לא, זה לא צריך להגיד. אולי אתה תגיד בתנאי שהוא יאכל וישתה, לא צריכים להגיד את זה. זה התוכנית האנושית, אין, חידה היא הפוכה, איך אני יכול להגיע לעולם הבא אם אני חייב לעסוק רוב החיים בענייני החומר? ואת זה אנחנו רוצים עכשיו להסביר, שחוץ ממערכת התורה והמצוות, שזה הרמח"ל יסביר לנו איך היא פועלת את התיקון שלה, אבל כמו שדיברנו בשבוע שעבר, רוב החיים שלנו, המצוות, התורה והמצוות הם עדיין אחוזים מעטים מתוך מסכת החיים שלנו. אז נצטרך לקבל עוד נוסחה, איך אפילו ה-90% או 80%, כל אחד לפי מצבו, שאנחנו עסוקים נטו בחומר, גם זה כל הזמן מקדם אותנו, ולא רק שלא מרחיק, אלא אפילו מקדים. זה דבר נפלא ביותר. אז אני שואל שאלה, אני חוזר לשאלה, אז למה לא נשב כל יום ונעסוק באכילה ושתייה? אז הרמח"ל יגיד, נכון, אכילה ושתייה תקדם אותנו, אבל בתנאי שיצטרפו לחיים שלנו שלושה תנאים. גבולות, סדרים וכוונה. וזה אנחנו נצטרך עכשיו להבין, איך השלושה הדברים הללו יחסו לנו את 100% חיים. אתם שומעים? דיינו, מעכשיו מקבלים נוסחה שמחסים את כל 100% החיים שלנו. רגע, איך כתוב שם אצל שרה? והיו ימי שרה, 120, חזל אומרים, ימי, אחד הלשון שחזל דורשים בפסוק במדרש של שרה, ימי תמימים. שכחתי את הפסוק מה? כן, כן, אבל הרש"י אומר לי שרש מית המדרש רבה ימי חסרה לי מילה אחת שחזל דורשים על הצדיקים שימיהם תמימים. מקווה שרש"י מביא את המדרש הזה. כולם שווים לטובה, אבל רש"י לא מביא את המקור במדרש, איך, מאיזה פסוק דורשים. בכל אופן, איך יכול להיות תמימים? איך יכול להיות שהחיים שלנו תמימים? כמו שאמרנו, קחו את הימים של שרה עימנו, כמה מתוכם היו בעבודת השם? לא יכול להיות 100 תמימים. איפה יכול להיות 127 שנים? רק נוריד את השינה, כבר הורדנו שליש מהחיים, רבע מהחיים, עשירית מהחיים. קח את השינה של הגאון מווילנה שהוא ישן שעתיים ביממה, עדיין נשאר נכבד, אחוז נכבד מהחיים. אז איך אפשר להגיד תמימים? התשובה היא חייבים להבין שבסוף 100% חיים. אדם מסוגל לחיות 100% חיים שהכל, הכל רק התקדמות ולא נסיגה. בואו נראה את הסוד. וזה. כי הבורא יתברך שמו שם גבולות וסדרים לאדם בתשמיש שישתמש בו מהעולם ובריאותיו ובכוונה שיתכוון בהם. גבולות, סדרים וכוונה. שימו לב מה שרמח"ל אומר. אנחנו נבראנו, אם ישאלו אותנו שאלה, בשביל מה נבראנו? אז כל אחד מאיתנו היה אומר בשביל לקיים מצוות. רמח"ל אומר לו, נבראנו כדי להשתמש מן העולם הזה. אתם שומעים איזו נוסחה מעניינת? אלא, נבראנו כדי להשתמש מן העולם הזה באופן מתקן. וכדי שהתיקון, כדי שהשימוש מן העולם הזה יהיה תיקון ולא קלקול, אז צרפו לנו לשימוש העולמי את הגבולות, סדרים וכוונה. אשר בהשתמש מהם האדם באותם הגבולות ובאותם הסדרים ובאותה הכוונה שציווה הבורא יתברך שמו, יהיה אותו הפועל הגופני והחומרי עצמו פועל שלמות, ובו יתעצם באדם מציאות שלמות ומעלה רבה, יתעלה בו ממצבו השפל ויתרומם ממנו. אם אתה השתמשת מן החומר על פי השלושה הכללים הללו, לא רק שלא נסוקת, אלא אתה התרוממת. כמו שנראה בהמשך שהרמח"ל אומר, אנחנו נשלחנו לשליחות הכי מרכזית. בעצם אני אנסה לנסח את הרמח"ל במילים קצת שונות. מהי השליחות העיקרית שלנו בעולם? לא נשלחנו לקיים מצוות. נשלחנו לקחת את כל המציאות החומרית של העולם ולרומם אותה למציאות חדשה. אז עכשיו אדם מבין, עכשיו עצם שזה שניסחנו את זה כבר כך, אדם לא יכול להיות מאוכזב שהוא צריך לפעמים לצאת מבית המדרש. אדוני, אתה באמצע השליחות. מה אתה חושב שאתה עכשיו נמצא מחוץ לשליחות? מי שחושב שהשליחות שלו נגמרת רק בבית המדרש, הוא טועה. השליחות שלנו היא שליחות חיים שלמה. לקחת את העולם של הקדוש ברוך הוא ואותו להפוך אותו מעולם הזה לעולם הבא. אז לפעמים יכול להיות שאתה בשליחות, יכול להיות יותר מסוכנת, אבל הרבה יותר משמעותית שאתה, וזה אנחנו מסבירים למה דווקא אחרי שהאדם הראשון חוטא, אז השליחות שלו עוד מתרחבת יותר. הקדוש ברוך הוא אומר, תראה, בהתחלה העולם שלי היה כבר מקודש, היית צריך רק לרומם אותו עוד קצת, לאכול מעץ החיים. אחרי שהעולם התקלקל, עכשיו השליחות שלך הרבה יותר קשה, צריך לשלוח אותך לשדה 10 שעות ביום. כדי לקחת את השדה, את השדה הכל כך חיצוני הזה, ואותו עכשיו להעלות.
עכשיו השליחות היא הרבה יותר קשה, יותר מסוכנת. אין ספק שהשליחות כתר היא הרבה יותר מסוכנת. כי אם אדם לא יכין את הכלים הנכונים, אז במקום לתקן את השדה, השדה פשוט הוא יתבע שם בתוך הבוט של השדה. השליחות מאוד שקולה. אדם יכול בשליחות הזאת או הכי להתקלקל, או לעשות את העבודה הכי קדושה. אבל אי אפשר לברוח לשליחות הזאת. אדם, מה הוא יכול לעשות? אם הוא יגיד, טוב, אני מפחד, אני לא הולך לקרב הזה, אז יגידו לו, אז שליחות חייך, לא עשית. לכן אנחנו לא משפחים את בן הזי שאומר, אני לא יוצא לקרב, אני רוצה להסתגר עם את המדרש. לא ראינו שחזל שיתחו אותו על זה שהוא היה היחיד שלא נשא אישה. הקדוש ברוך הוא שולח את כולנו למלחמה, מלחמת החיים. כל אחד יכול, זה לא משנה, גם אם ניקח אתו על האדם שזכה לשבת בית המדרש עוד כמה שעות ביום, ופרנסה הקדוש ברוך הוא סידר לו יששכר וזבולון, אבל רוב החיים האנושיים נשארים לכל אדם באשר הוא. אז בקיצור, כמו שאנחנו מבינים עכשיו, פנים חדשות באים לנו לחיים מתוך הנוסחה הזאת. אנחנו בשליחות להעלות את העולם הזה למצבו האמיתי. איך מעלים? על ידי שמתמודדים בשטח הפעולה הזה של השדה, ופועלים בו עם שלושה תנאים. גבולות, סדרים וכוונה. גבולות וסדרים יהיה לנו יותר קל להבין, כי זה הדברים יהיו הרבה יותר מוגדרים. גבולות, הרמח"ל יגיד שזה יהיה לנו הלא תעשה, הסדרים הם יהיו העשים של התורה, גבולות לא תעשה, גבול, סדר זה יותר חיובי, העשה, והכוונה, זאת תהיה כבר, זאת כבר תהיה מלאכה יותר קשה להגדיר, אבל היא הכי הרבה מקיפה. נגיד לכם מה ההבדל, גבולות וסדרים עדיין זה ברגע עשיית המצווה בלבד, אני בשדה והגיע שעת הקציר ואני מתמודד מול המצוות של לקט שכחה ופאה ופרץ ועוללות וכל היוד א' מלאכות שיוד א' מצוות עד שהאדם אומר המוציא לכם מן הארץ, אז זה מוגדר. אבל אני יודע שאני כפוף והשדה שלי, השדה שלי מתקן את המציאות שלו ברגע שהיה כפוף ליוד א' מצוות עשה ההיא וכולל הלא תעשה שיש בהם. אבל כוונה יש בה עוד מעלה יותר גדולה. הכוונה היא מכסה את הכל. המצווה היא עדיין ממוקדת בשעת המפגש עם המצווה. אבל כוונה, אין רגע בחיים שהכוונה לא מכסה. למה? כי הכוונה היא צריכה להיות כיוון. אנחנו רגילים בדרך כלל לומר כוונה, שאני אומר כוונה, מה זה נקרא כוונה? אולי להבין את מה שאני אומר במילים, זה נקרא כוונה. זה מאוד מאוד חלקי, זה לא נקרא כוונה. זה אולי כוונת המילות. אבל כוונה זה רק אדם שהוא מחובר למגמה הכוללת של העולם. זה נקרא כיוון. אדם מכוון או לא מכוון. זה דבר שברגע שאדם עוסק בו, אז אין, לא יכול להיות שנייה בחיים שלו, בין אם הוא ישן, בין אם הוא ער, שהוא לא שייך למגמה הזאת. כי הוא הרי באמת שייך אליה.
מהי המגמה?
או, בעצם, כל מה שאנחנו למדנו ועוד ללמד. בעצם כל תכלית הבריאה. שהקדוש ברוך הוא בחר בנו להוביל את העולם שלו ולהכין את העולם שלו לקראת הטוב האמיתי שיופיע בו. ברגע שהאדם חי עם מגמה כזאת, אז זה לא משנה איך שלא יהיה. וכמו שאני נלמד בהמשך ונראה, כוונה היא לא מנטרה. היא לא אדם שאומר איזה משפט ואומר לשם ייחוד קודשה בריחו, הוא אומר איזה משפט מילים. כוונה זה בעצם דרך חיים שהיא מבוררת לך ומתיישבת על ליבך ואתה חלק מהמטרה הזאת. אם זה לא ברור לך, אם זה, כמו שהרמח"ל אומר, מסילת ישרים, שיתברר ויתמת אצל האדם למה ישים מבטו ומגמתו וכל אשר עמל כל ימי חייו. אם יש לך מגמה ברורה מיושבת על הלב, אתה חלק מזה. אם אתה לא, זה לא מתיישב על לבך, אז מה יעזור שתגיד 10 פעמים ביום הרי אני מכוון לשם זה וזה? זה כמעט דברים בטלית.
זאת הכוונה זה מה שאומר מסילת ישרים?
כן, רק זה בעצם, מסילת ישרים כולל בתוכו בפרק הראשון, את פרקים ב' ג' ד' של דרך השם. אנחנו, אולי אחר כך, אולי זה יהיה רעיון יפה ללמוד את הפרק א' מסילת ישרים ולראות איך שכל מה שלמדנו בעצם מתומצת שם. פה אנחנו למדנו את הדברים בהרחבה גדולה.
בעצם שבית ישם נגדי תמיד?
במובן העמוק ביותר, נכון.
איך אני עובד? איך זה, כאילו, איך, מה אני מתכוון כשאני עובד? עובד
ממש. אני אומר שאתה לא מתכוון כלום. אני אומר הפוך. כמו שבאוכל, אני אתן לכם דוגמה. האם באוכל יעלה בדעתכם שבאוכל אני מכוון עכשיו אני אומר כך, אני שרוצה לאכול ארוחת בוקר, הרי אני מכוון, שמה, מה, תגידו לי מה אני אכוון, זה לא עובד,
זה לא עובד.
למה אתה?
מה?
למה אין כמו שם? נניח אנשים שיודעים איך לפעול את הבן שלהם.
שמה, שמה, שמה?
הבנות הבן שלהם.
הבן שלהם, מה בעיה?
זה לא הכוונה, שנייה עושה.
מה אני אגיד לך? אני אנסה להסביר מה שאני חושב. לכוון כוונות, אני לא, כוונות לבן ישראל אני לא מכיר, כוונות אריה אני מכיר קצת. מסתבר שזה, שזה תמצית דברי אריה. הבן ישראל לא המציא כוונות, מסתבר שהוא לקח אותה מהארי. הרי בסך הכל, אם תראה את הכוונות, אתה הרי, הרי לא תבין מה, מה הקשר בין הדברים. זה יעזור לך אם אתה, בשעה שאתה אוכל, תחשוב איזושהי כוונה מגבילה. הרי בסוף כל סוף אתה חומרי, ואתה עסוק בחומר. אז איך אתה יכול, מה תעשה שתוכל לרומם את המציאות הזו?
אני לא, אבל בן אדם שזיקח את עצמו גם על הזיקה.
תסביר לי מה זה נקרא לזכך את עצמו. תפרט את זה לפרטי, מה זה נקרא לזכך?
הגיע לידי תפיסה והבנה.
ש?
שהקדוש ברוך הוא רואה שנתבור לנו כל הכוחות נגדנו מוסדים. ואתם כל הכוחות
המסורים בידה. חתמתי על הכל. חתמתי על הכל. הקדוש ברוך הוא ברא את הפלאפל, הוא ברא את הפיתה, ואת הסלט, ואת הטחינה, ואת האמבה, הכל שלו. אבל מה זה טעים? ומה זה עכשיו אני רעב, אני שקוע וזה? מה אתה, אז מה יעזור לך שהקדוש ברוך הוא בידיו? זה לא, זה לא פותר את הבעיה, אתה מבין? צריכים נוסחה יותר, יותר מכסה, יותר אמיתית, יותר מתיישבת. אני יכול לחיות לרמות עצמי בדמיון ולהגיד, אני הרי אני אוכל לא לשם הנעת גופי כלל וכלל, אלא לכבוד השם יתברך, ולהגיד כאילו מי, מה, את מי, על מי, על מי, על מי אני עובד? זה לא...
לעשות מצוות בלי הנעה זה יותר...
מצווה היא חוקיות אלוקית. לכן אני אמרתי, ההבדל הגדול בין כוונה למצווה. מצווה היא פועלת גם אם תעשה אותה למי שום כוונה. כמה שאתה יותר תכוון, המצווה תאיר יותר. אבל מצווה היא מצווה תמיד. אכילה היא לא מצווה מצד עצמה. היא תהפוך להיות שלמות רק מכוח כיוון. ולכן צריכים למצוא נוסחה של כיוון כזה, שהוא באמת יחסה את זה באופן אמיתי, ולא באופן מלאכותי.
אדם שאוכל,
עונג שבת,
עונג שבת שאומר שאני לא
חושב. מקסים, אתה עכשיו רוצה להסביר את הלל, הוא מזכיר לנו סוגיה נפלאה, הלל הולך בית המרחץ, אומר שהוא הולך לרחוץ את הדיוקן של המלך, מקסים, אבל אם אתה יודע מה זה דיוקן המלך, ואתה יודע מה זה התוכנית בעולם, אז זה בדיוק מה שהלל מבין, אבל בלי זה, העניין אנחנו עובד. צריכים לעשות מקלחת, כי כל אדם בעולם עושה מקלחת. מה ההבדל ביני לבין ערבי? בסדר, אז מה, אז מה, אז מה, אז מה? צריכים לחבר את זה לתוך משהו שיחסה אותנו באמת. הכוונה היא באמת עוסקת בתחום שהוא באמת הכי הכי, כמו שאמרנו, הכי הכי מצד אחד, הכי, הכי רחוק, ומצד אחד אנחנו מבינים שהוא, שם פה העומק הכי גדול נמצא. אנחנו בסך הכל, כמו שאמרנו, 90% מהחיים חיים ממש כמו אחד מגויי הארץ, מה שהם עושים אנחנו עושים, ודווקא שם נמצאת העבודה הכי, הכי קדושה. איפה מקדש ישראל, איפה נמצא, דווקא במקומות כאלה, ששם כל בני אדם שווים. הסוד הקדושה נמצא דווקא במקום הכי הכי אפור כזה. אז אנחנו צריכים לקבל כלים אמיתיים, ולא יכול להיות שבגלל אמיתיים, בגלל שאני אכלתי, בירכתי המוציא, ואחרי זה לפני הסעודה עשיתי סעודה של 10 שעות, בירכת המוציא לחם מן הארץ, אז אני שונה מהערבי. זה לא הגיוני. אני לא אומר, זה גם מספיק. וגם יהודי שיצא ידי חובת ברכת הנהנים, זה גם דבר גדול מאוד. אבל הקדוש ברוך הוא התכוון לעוד, לעוד נתון. שיהיה לאדם גם כיוון אמיתי בחיים. אז בואו נתחיל קודם כל בסדרים והגבולות, ואחרי זה נעבור לחלק היותר רחב של הכוונה. וזה, ראינו, כן, ראינו את הנוסחה באופן כללי, עכשיו בואו נתחיל, ואולם, השקיפה החוכמה העליונה על כל כללי החסרונות המודבעים בעניינו של האדם. ועל כל ענייני המעלה והיקר האמיתי המצטרכים לו להיות ראוי לשיהיה מדבק בו יתברך שמו ונהנה בטובו. וכנגד כל זה סדרה לו סדרים והגבילה לו גבולות, אשר בשומרו אותם יתעצם בו כל מה שצריך מן המעלה האמיתית שזכרנו, וישולל מעניינו כל מה שהוא הרחקה מן הדבקות העליון. אז קודם כל הוא מסדר לנו את הסדר תרי"ג, הוא אומר, תבין, תרי"ג זה לא מערכת על בעולם הזה. תרי"ג זה מערכת שמצד אחד שהוא דבר נפלא, מצד אחד תרי"ג זה מערכת עליונה, אם מותר לנו לקרוא בשם מושאל אלוקית, הכוונה היא מערכת על העולם הזה. המצוות הן לא אנושיות. מישהו חושב שהתפילין הן מצווה אנושית? מה, היא מצווה שיכולה להשתלב כאן במערכת האנושית של העולם? אם מלא שניתנה תורה, מישהו היה פעם מנחש לקחת תפילין או כל מצווה אחרת? מה הקשר בכלל? אלא ודאי, זה פיזיקה אלוקית, זה חוקיות אלוקית. אבל יש פה חידוש מאוד גדול. החוקיות האלוקית הזאת באה להאיר לנצח את המציאות הזאת של הקומה הראשונה. כן? שימו לב, גם פה אני רוצה להעמיד, מדברים על המצוות, אני אעמיד שלוש אסכולות, ואנחנו נצטרך בסוף להגיד מהי האמת. אני יכול לבחור באסכולה אחת שהיא דוגלת, לצערנו הרב, זכו לי שאני מוסיף את המילים האלה, אני הוספתי להיות שופט, ואם אתם חושבים שפטתי לא נכון, אז אתם תצעקו עליי, ואני שמח, אנחנו נדון בדברים, שמבינים שכל המצוות הן בעצם המלצות אלוקיות לחיים אנושיים מתוקנים. לא יודע אם אתם מכירים את זה, אבל לצערנו הרב הרבה חופשי כיפות ככה חושבים. לא חילונים, אלא דתיים ככה חושבים. המצילת ישרים בדרך הוויכוח שמצאו בכתב יד, הוא לוחם איתה מלחמת חורמה, ולצערנו הרב עד היום הרבה אנשים ככה מבינים. שיהיה תרי"ג, המלצות אלוקיות ירדו מהר סיני, איך לחיות נכון. כמו המלצה, איך לא להיות גזלן, חמסן, שיהיה חיים מתוקנים בין איש לרעהו, אבל זה הכל בעצם המלצות בשביל החיים האנושיים כאן. מי שישמור על הכללים, ייתנו לו אחרי זה פרסים בעולם הבא, שהוא לא מובן כל כך מה, מה לא טוב להישאר פה לנצח, אם יש כללים כל כך טובים להמשיך לחיות ככה. אבל משום מה החיים האלו נגמרים, ומי שעומד במבחן הזה של היושר והמוסר, ייתנו לו שם מקום נחמד. שאין שום קשר דרך אגב בין מה שעשיתי כאן למה שעשיתי, מה שאני אקבל שם. פה הרי פעלתי באנושות, ושם זה בכלל עולם אחר. אין קשר, פס, מגיע לך באמת צלש. עשית מעשים נחמדים, היית איש טוב, מגיע לך להכניס אותך לאולם יפה. כן? זו ההבנה אחת של אסכולה אחת, שהיא לגמרי לגמרי לוקחת את המצוות, ונותנת להם טעמים אנושיים נטו. הכל אנושי. הכל מוסר, צדק, חביר הוא לא בריא, הוא לא טוב לבריאות, וכן הלאה, כל הדברים האלה, זה קיצוניות אחת.
אבל זה גם מוצא... הרמב״ם גם כאילו, לגבי הדגים.
הרמב״ם זו חידה. למה? כי הרמב״ם עצמו, אני אראה לך, שהוא עצמו צועק נגד הרעיון הזה.
אני אומר נכנסת על הבריאות כאילו.
בסדר, הרמב״ם אולי אומר את זה בתור סעיף נוסף.
משהו שיתשב על הלב.
כן, כי עליה לדעת שהרמב״ם מעיז ואומר לדברים להגיד טעמים מצוות. הרמב״ם החכם הגדול יודע שהמצוות הן פיזיקה אלוקית. הוא בכלל עולה בדעתו. איך בן אנוש יכול בכלל להעיז להגיד טעמים מצוות? אבל הוא רוצה להגיד כנראה ליישב את הדברים בתו, בעוד הבחנה מסוימת שמתחברת לעולם. אבל הוא לא התכוון חלילה חס ושלום להבנה כמו שאמרנו חלילה. Okay. הקיצוניות השנייה זה להגיד שהמצוות הן לגמרי לגמרי אלוקיות. ובעצם הן מבקרות כאן בעולם הזה ממש, אין להן שום חיבור לעולם הזה. הן נמצאות פה בכלל בפשוט... הגוף שלנו הוא רק איזשהו, איך אומרים בשפה הישיבתית, איך התמצא. זה רק איזשהו אמצעי כזה, רק שיהיה לי יד להניח את המצווה. אבל אין שום קשר, היא כולה אלוקית, יש קומה אנושית, קומה אלוקית, ואנחנו בעצם פועלים עכשיו בקומת הנצח, ובכלל אין כאן שום מפגש עם העולם הזה. זה כבר, בוא נגיד, עם זה אני צריך יותר קשה להתמודד. כי בסך הכל הוא מדבר לעניין, הוא מבין... הוא מבין שהמצווה היא באמת לא, לא, לא מצד ההיגיון, לא מצד הסדר האנושי. כמובן שאותה שיטה תצטרך להודות שחלק מהמצוות הן ודאי חלק מהעולם הזה. לדוגמה, כמו שאומר הירושלמי, מי שיכבד את ההורים שלו רק מפני מצווה אלוקית ולא מפני של פריאת חוב, הוא ודאי פוגם. צריכים גם וגם. זה הרבה פעמים, נגיד, נחיה לדעת שצדקה, אני לא אתן את זה מצד מידת הרחמים. אני הוא סתם איזשהו לולב כזה? הקדוש ברוך הוא רצה ודאי שאני אשלים אותו, ארחם עליו ואמלא אותו. יש מפגשים בין המצוות. הוא יגיד לי, תראה, בכמה מצוות אני חייב להסכים, אבל רוב המצוות אני יכול לראות אותם לגמרי לגמרי כקומה שמנותקת לגמרי מהעולם הזה. אנחנו פועלים פה בשני מישורים. יש לנו מישור אנושי, שאלמלא שניתנה תורה דרך ארץ קדמה לתורה, ויש קומה שנייה שאנחנו מדי פעם עולים שמניחים תפילים, באותו רגע קפצנו קומה, אנחנו כעת נמצאים במערכת העולם הבא, וחלו בעולם הזה. יש פה כבר, אפשר להבין מה מוביל את הבן אדם, אבל האמת היא שזה בדיוק הדברים הממצע בין שני הדברים האלה. המצוות באמת הן אלוקיות לחלוטין, אבל אומר הרמח"ל, הן פועלות במערכת קומה א'. הן באו להאיר את החומר. הן באו להעמיד את החומר מקודש לנצח. הן לא מי שתופס את העולם הבא כמקום מנותק מן העולם הזה, כמו ש נרצה או לא נרצה, משמעות הרמב"ם. וזה אנחנו חייבים לומר את דעת החכמים שאחריו, שוודאי סתרו את דבריו. שהעולם הבא זה משהו מנותק, אז מי שמבין ככה יכול להבין שאנחנו פועלים בשתי קומות לגמרי מנותקות. אבל אליבא דאמת שאנחנו יודעים שעולם הזה ועולם הבא חד הוא, גוף ונשמה לנצח, ואי אפשר לנתק בכלל בין שתי המציאויות האלו, אנחנו יודעים שבשעה שאני מניח תפילין, אני כעת מקדש את החומר הזה להתלוות אל הנשמה לנצח. ועל דרך זה כל תריאג. הקדוש ברוך הוא הביא אותנו כאן לעולם כדי ליצור מערכת חיבור בין גוף לנשמה. עד כמה אני יכול להשליט את הערת הנשמה על הגוף? ודיברנו על זה שאם אדם הראשון לא היה חוטא, היינו רואים את התולדה שלהם תוך כדי מעשה. היינו רואים שאחרי כל הנחת תפילין הגוף שלנו יותר זוהר, יותר זוהר, יותר. ממה הוא זוהר? מהערת הנשמה שהוא שלמה מאור תרי"ג. והיא מהירה את החיצוניות. בגלל החטא הכל כבוש. ראינו בסוף פרק ג' ואנחנו לא רואים את התוצאות. אבל באמת מה פעלנו? פעלנו חיבור גוף הנשמה לנצח.
גם הנשמה מתגדלת אבל והראה זה חומר?
בדיוק. מכוח שהנשמה נשלמת היא מהירת החיצוניות של החומר.
מתי? רק
בסוף.
מתגלה בסוף. אז יבקע כשחר עורך, אבל למעשה זה קרה כבר עכשיו. אם היינו רואים את עצמנו, אי אפשר היה לעמוד לפני יהודים מרוב אור שבוקע ממנו. כן?
אבל יש. אם אותו אדם
כמה וכמה השלכות. אתה שואל שאלה, למה היא נפקמינה הוויכוח, אתה שואל? כולנו חותמים על השולחן ערוך. כל השלוש אסכולות חותמים על השולחן ערוך. תגיד, מה נפקמינה? אמור להיות לזה נפקמינות עצומות. קודם כל, היחס אל הגוף. דהיינו, אסכולה הראשונה היא מאוד קרובה לצדוקים והביתוסים, שדיברנו על זה כבר פעם, שהמלחמה שלהם הייתה ממש נגד קידוש החומר. המושג קידוש החומר מאוד 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 הרגיז אותם. זה הייתה עיקר המלחמה של הצדוקים והביתוסים. ככה כתוב בעבוד רבי נתן. הם אומרים, לא אכפתנו לקיים את המצוות כמו דברים אנושיים. אבל שאתם רואים פה מאבק בין גוף לנשמה, זה לא מסתדר לנו עם התורה היוונית. הם רצו לבנות יהדות של תואמת לתורת יוון. תורת יוון ויהדות יכולות ללכת ביחד יוון. למה לא? מוסר, צדק, נשמע, הומניזם, נשמע הרבה דברים מאוד יפים. אבל בתנאי שלא תיגע לי במערכת האנושית שלי. הוא לא רוצה לכפוף את הגוף בפני הערת שלידת הנשמה. זה הצדוקי והביתוסי. לכן שאתה מנסה לבנות כל הזמן בתוך המצוות, איך הם מסתדרים, בסוף אתה לא תיתן, זה לא יעמוד במבחן האמת. הרעיון הזה הוא רעיון לא תמים כל כך. עכשיו זה הרעיון השני. הרעיון השני הוא רעיון קצת בנתק. רעיון, הרעיון שלא נותן לתורה לחול במציאות. הוא חי במערכת מנוסקת מסוימת. הוא רואה את המצוות כמו, תאר לך שאני אגיד זה בקיצוניות קצת, תאר לך שאני רואה את אבא ואמא שלי, אני רואה אותם כמו לולב כזה. אני פונה אליהם לא בצורה של תיקון העולם, אלא בצורה שאיזושהי הזדמנות לקיים איזושהי ללחוץ עליהם לכפתור ולזכות לעולם הבא. זה גם בסוף נתק מתיקון העולם. הנוסחה האמיתית היא המתיישבת, אין מה לעשות. הקדוש ברוך הוא יצר פה שתי קומות ששתיהן צריכות להתלבש אחת בשנייה. זה יכול להיות גוף ונשמה, זה יכול לקרוא לזה עולם הזה ועולם הבא, זה יכול לקרוא שבת וחול, זה יכול לקרוא לזה מערכת המצוות והחומר, ניתן לזה המון המון, אבל הכל בעצם זה התלבשות אחת נצחית. כן.
אם זה כל כך בהבנה כזאת שבאמת זה התפקיד שלנו בעולם, למה זה משהו ביהדות שכאילו נוטים לזלזל בעולם הזה? זה עולם שקר, כל כך הרבה...
יפה, אני שמח שאתה מעלה את זה. אז בוא תראה כמה אור הגדול בוקע מהספר הזה, וכמה הוא מראה את החושך הזה. אנחנו, זה מגיע או מטעות או מהשפעה חיצונית. לא נכונה. אבל היהדות היא אנטיתזה לזלזול הגוף. הזלזול הגוף מגיע מתורות אודיות או נוצריות, לא מהיהדות. לא יכול להיות. היהדות היא הכי הכי חסה על כל רגע של חיים, על כל רגע, לא על חיים, אלא אפילו על... על הלכות שבת, מחללים שבת, על עבר אחד, על כל דבר אנחנו, יוקר החיים אצלנו הוא למעלה מן הכל. מדוע? ומאיפה אנחנו לומדים את כל הזהירות על הגוף? נשמרתם עוד לנפשותיכם, שם אנחנו לומדים את העניין של אפילו שמירת הגוף. הכל מערכת אחת שאי אפשר להפריד. זה לא...
לא להפוך את זה למקדש, כאילו... מי שיהיה... מקדש עצמאי, כאילו...
זה יוון. להפוך את הגוף לעצמאי, זה יוון. להפוך את התורה לעצמאית, אני לא רוצה לתת לזה ביטויים, אבל זה לניתוק. אנחנו צריכים לחבר גוף הנשמה, זה סוד, קדושים תהיו. ממש, זה עומק גדול. למה טועים בזה אנשים? אני אגיד לך למה. לא, אני לא חושב שחייבים להגיע שכל אדם מושפע מתורות חיצוניות. לא כולם למדו תורות אודיות. אלא זה כל כך, בגלל דיברנו על זה קשה להכיל. שבו שעבר דיברנו, אנחנו בפרדוקס. מה רוצה ממני? אני רוצה ללמוד תורה, לא נותנים לי. אדם כל הזמן מרגיש קרוע. וזה בסוף אומר לו, אז האפשרות, אחת מהאפשרויות, כמו שאמרנו, זה לבזל בגוף. עזוב, שטויות, העולם הזה, ולבלים, הכל אבל. ולא מבינים ששלמה המלך לא בא לזלזל בעולם הזה. הוא בא לזלזל ברעיון הפילוסופי, הוא בא לחקור, כל מה שהוא אומר, ניסיתי לבי בחוכמה לראות, האם ייתכן לראות במסגרת העולם החיצוני, תחליט אם לא בשביל מה שאנחנו מדברים. סוף דבר הכל נשמע את האלוקים יראה, זה בעצם המסקנה של מה שאנחנו מדברים עכשיו. הוא אומר, אם אתה רוצה באמת לבנות מערכת אמיתית שהיא באמת יקרה, ואז העולם כבר לא אוהבי. אז העולם הוא הכי הכי יקר.
מה שהגרא אומר על שתרשם לזה ליוקר.
בדיוק, אותו עיקרון, נכון. ברגע, מה זה עירה? עירה זה שהחומר קנוע בפני התכלית שלו, אז הכל, אין דבר בעולם לבטלה.
שלא היופי.
כל היופי, ודאי, מי ברא את היופי? למה היופי? אם אני נמצא את האסתטיקה, הם חושבים דיפשים האלה. מי ברא את, 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 את היופי? מי ברא, מי הפסל הכי גדול בעולם שמנסים לחכות אותו בקושי? אז מה הם מדברים? למה הם לא מנסים לזהות את, את החידה שתמונה כאן בעולם? מה זה בצלם אלוקים ברא את האדם?
זאת פעם מה שכתוב בסוף דבר את האלוקים, את האלוקים יראה.
זאת אומרת שזו המסקנה הפילוסופית של שלמה המלך. כל ספר פועל את הרמח"ל אומר, זה ספר חקר פילוסופי, האם אפשרות? האם יש איזושהי אפשרות? ניסיתי פה, ניסיתי שם. אולי נמצא איזושהי מערכת שאפשר לסגור את העולם בפני עצמו. מסתבר שבין השאר הוא חקר את תרבות יוון, את כל התרבויות בעולם שמנסות ליצור. אז ככה, ההודים מנסים לעקוף את כל הבעיה. ואל תזלזלו, התורה ההודית המזרחית היא תורה מאוד עתיקה, שהיא כוללת בתוכה רעיונות ליליים עתיקים מאוד. שהם מנסים ללכת הפוך, בואו ניתן בעיטה לגוף הזה. כלומר, הם הולכים, הם הקיצוניות השנייה של יוון. או לסגוד לגוף, או להפוך את הגוף לחסר ערך. אבל מה לעשות שהוא קיים? תחנה אחת, עזוב, הנשמה, זה הכל פה ביקור קצר, אל תתייחס ברצינות, חי חי, מת מת, לא משנה, עזוב, בוא נלך לתחנה הבאה. ממש זלזול גמור. סיפר לי מישהו, סיפר לי בחור אחד שהיה בהודו, כן, היה צריך לנסוע לשם במסע שלו עד שהוא הגיע לאמית. אז הוא אומר לי, הוא נסע בצל ההר, אוטובוס שלם של אנשים, נסעו בצל ההר, הוא אומר, יא אחי, אז פחה, הוא אומר, כולם יושבים, יושבים. הוא רק ישב ככה, כולו חיבר. תגיד פה. חיים, זה התרבות. תוסעים שכמו משוגעים ברחובות, אחד אחד בשני, איכשהו, ימותו, אין חוקי תנועה, אין כלום, מה זה משנה? כמו בעצם, כמו שבערך, נראה לי פחות ממה שאתם רואים חתול ברחוב מת, ככה מתייחסים לאדם מת. חס לגנגס, שוטפים אותו שם, ממשיכה לה לתחנה הבאה. כלום, אין, אין שום. זה ה... אבל צריכים להבין, זה הגיע איזשהו מקום, למה, איך, איך התורות האלו נבלו?
אולי זה מסביר.
כשרואים העולם הזה מתזכר, עם אנשים שונים שאלות פשוטות, מה הולך פה? מה זה, אנחנו רוחניים, אנחנו גשמיים, מה משגעים אותנו? החידה הזאת היא הורגת, ואין להם את העומק שהם יכולים להבין את העומק של הייחוד, שזה עומק שרק ירד מהר סיני להבין את הסוד הזה. האנושות לא יכולה לעמוד במפגש הזה בין גוף לנשמה. מבחינה פילוסופית הם צודקים, מה אדם עובד? הם צוחקים על האמריקאי שכל היום רץ אחרי הכסף, ועוד כמה שנים הכל הולך למית. הילדים שלו שיריבו על הירושה ואחד לא ידבר על השני, או אחד ירוג יירה בשני. בשביל זה הוא עבד כל החיים שלו, מה הוא יעשה עם הילדים האלה? משוגע. אז הם אומרים, בסוף, אני מראש כבר מתייאש, צודק. בעצם התרבות הערבית היא מאוד קרובה לתרבות ההודית ביסודות שלה. האסלאם מאוד, מאוד היה מחובר, כי הוא הגיע מחצי ערב, והם היו מאוד מאוד קרובים, הם ניזונו, מוחמד ניזון לתרבויות האלה. והם באמת רואים, הם לא, עד כמה שהם לא מושפעים מהמערב, הם משתדלים לשבת עם הנרגילה, להיות מבסוט, מה באמת, על מה אני הולך לרוץ? הוא מחובר לארץ. הוא לא, עשיו חייב לבנות, הוא בארצות הברית, יש שם מדברות אין כיף, אבל יושב כל ארצות הברית מתרכזת במנהטן, באיזה פינה אחת, ומגדלים עד השמיים. אין לכם מקום, אפשר לחשוב שזה תל אביב, אנחנו צריכים קצת חסר לנו מקום. מה אתם? עשיו כל הזמן רק רוצה, איך כתוב, אם תשים בצל הקינך, משם הוא ריבך, הוא צריך לעלות עד המאדי, זו תחנת חלל, רבי צוחק עליו, תראה כמה מדברות יש לי, נשא מועל לבסוט, מה אתה עולה כך גבוה? כדעתי, היה לו אמנות מזהר, יושב בתוך רואי. הוא צריך להיות מחובר לאדמה, אבסוט. מה אתם עולים? מה אתם הולכים כל כך גבוה? זה שתי תפיסות שאפשר למצוא פשר ביני. מה, לאיפה אתם? כוחות, כוחות שמנגדים. אז בינתיים אנחנו בשלב הראשון. השלב הראשון אומר שהתרי"ג, קודם כל גבולות וסגרים. תבין שהקדוש ברוך הוא הפקיד בידינו 120 שנים אנושיים, שהקידוש שלהם יגיע דבר ראשון על ידי שהם יהיו מכוונים ומתקדשים על ידי מפגשים עם תרי"ג. כמה מפגשים יש לנו עם תרי"ג? אפשר להרחיב, אפשר לצמצם. אדם שהוא רוצה לצמצם, יכול לצמצם את זה למצוות עשה ספורות במשך היום. הוא רוצה, הוא יכול להרחיב את זה עד אין קץ. הוא יכול עוד כמה דקות תפילין. הוא יכול לקבל משמעות במזוזה, לקבל משמעות איך הקריאת שמה מכסה אותו, וכן הלאה והלאה, הוא יכול בגמילות חסד, ובהמון דברים הוא יכול להרחיב את המפגשים עם אורות תרי"ג. אבל עדיין, כמה שאדם ירחיב, זה עדיין נתון מסוים. עדיין לא כיסינו את הכל. עד שלא נגיע לכוונה, לא נכסה את הכל.
כמעט ולא, אולי 10% משם.
נכון, אבל אפשר, חסיד. יכול להזדרז למצוות, איך שהרמח"ל אומר, במסילת ישרים הוא אומר, מי שלא יזדרז ולא ירדוף אחרי המצוות, יימצא נעור מהם ורק מהם בוודאי. מה קורה פה? כלומר, תדע לך, מי שלא חי פה בעולם, רק לחיות עם השולחן ערוך ולא ידע לייקר את ערך המצוות, הוא יישאר נעור ורק מהם. הוא יישאר ממש באופן אפסי ממה שהוא יכול היה להשיג בתרי"ג מצוות.
זה
בין
נותן משמעות לחומר, אבל...
נכון, בינתיים זה חוק אלוקי שאתה נפגש איתו בדיוק, נכון, ומסתבר שאני יכול קצת להבין איך ריצה אל דבר השם ומצוותו קיצה אותי וחיברה אותי למשמעות, אבל עדיין זה כמו שאתה אומר יפה, זה לא כיסוי מלא, זה עדיין נפגשים, זה עדיין התנגשויות. עכשיו עכשיו הוא מוסיף לנו עוד דבר כדי לחזק את מה שאנחנו אומרים, כדי להבין כמה המצוות הן פועלות בחומר עצמו. ואילו לא הייתה גזרה גזורה שימות, כמו שזכרנו לאל, אם לא היה חטא אדם הראשון, על ידי המעשים האלה, הייתה הנשמה מתחזקת וחושך הגוף מתחלש, באופן שהיה מזדכך על ידה זיכוך גמור, ומתעלים שניהם אל הדבקות בו יתברך שמו. ולפי שהגזירה גזורה, אין הדבר נעשה בפעם אחת, אך על כל פנים מתחזקת הנשמה בעצמה, והגוף מזדכך בכוח, אבל פי שאינו נעשה בפועל, וקונה האדם מצב שלמות בכוח, שיצא אחר כך לפועל בזמן הראוי. למה רב חלה היה חשוב לו לומר לנו את התזכורת הזאת כאן? כמו שאמרנו מקודם, הוא רוצה להדגיש לנו שפעולת המצוות, כמו שאמרנו, היא פועלת את הערת הנשמה בגוף. הוא מביא לנו הוכחה. הנה יש לי הוכחה המוחצת, שהרי תסכים איתי שבעבודת אדם הראשון קודם אחת, הוא היה הולך ומשתלם תוך כדי חיים. הנה הוכחה שהמצוות לא פועלות בשמיים, אלא פועלות בארץ, שהרי באמת גם אצלנו זה היה צריך להיות אלמלא אחי. עכשיו הוא בא, אחרי שהוא אמר לנו את כל הדרשה הזאת, עכשיו הוא אומר, עד עכשיו דיברתי בנוסחאות, עכשיו אני אבוא לגלות מהם הנוסחאות. החזרים והגבולות האלה, הנה הם כלל המצוות, העשים והלבים, אשר כל אחת מהן מכוונת אל תכלית הקנות באדם ועשים בו אחת ממדרגות המעלה האמיתית שזכרנו, והסרת אחד מענייני החושך והחסרונות, על ידי פועל המצוות תעשה היא, או המניעה מן הלא תעשה. אולם, אם תשאל אותי, בשביל מה צריך תרי"ג? ולמה כל מצווה ומצווה כל כך מפורטת כמו שחז"ל אומרים דקדוקי אופרטותיה מסיני? ואולם פרט המצוות כולם, וכן פרטי כל מצווה ומצווה, הנה הם מיוסדים על אמיתת מציאותו ובניינו של האדם בכל בחינותיו, ואמיתת ענייני השלמות המצטרכים, כל דבר בתנאיו וגבוליו ושצריך להשלמתו. ואומנם החוכמה העליונה שיודעת כל זה לאמיתו ויודעת כל ענייני הברואים כולם ושימושיהם כמו שבראתם, יודעת כמה יש הבחנות לענייני החומר, באמת השקיפה על הכל וכללה כל המצטרך במצוות שציוונו בתורתו. וכמו שכתוב, ויצווינו השם לעשות את כל החוקים האלה, ליראה את השם אלוקינו, למה לטוב לנו כל הימים ולחיותינו כיום הזה. כמו שכל מערכת המצוות התורה מגלה בתשובה לבן החכם בליל הסדר, שם בפרשת ויתחנן, שם זה אבא משיב לבן את השאלה, מה עדות החוקים המשפטים אשר ציווה השם אלוקינו אתכם? ואז האבא מעונה לו, אתה יודע? עבדים היינו לפרעה במצרים, ואחרי שאתה רואה את כל התוכנית האלוקית בעולם, עכשיו תבין שכל התרי"ג הם באו בשביל להכין את התוכנית, להביא את העולם אל המטרה הזאת. אז תבין שזה נקרא לטוב לנו כל הימים. כל המצוות מכוונות להביא את המין האנושי אל המצב הכי טוב של חיבור גוף ונשמה.
אבל חסר לנו במקדש, אז איך אפשר להגיע לסוף אם אין לי את
הכל?
הנושאים.
דבר ראשון הנושאים, כמו שאומר נכון. דבר שני, בוא נבין שהקדוש ברוך הוא לוקח את זה בחשבון. ואנחנו ודאי מתקנים, תיקונים, עד כמה שידינו מגעת, והדברים יושלמו בדרך אחרת. לא ישאירו אותנו חסרי תיקון, זה תהיה רגע רגוע. לא יגיע הרגע של אני השם ביתה חישנה, בלי שכל נשמות ישראל מילאו את תרי"ג, את סוד תרי"ג. חלק, רוב תרי"ג הם ציבוריים, חלק הם פרטיים, וכולנו יודעים שיכול שאנחנו בכלל בסיבובים אחרים, אבל אנחנו כולנו צריכים בסוף להשתלם בתרי"ג. לא יכול להיות שפתאום אונס מצוין, כמו ששואלים רבי שמעון, שאלו אותי, איך רבי שמעון היה 13 שנה במערה, בלי שופר, בלי סוכה, בלי ציצית? מכירים את השאלה הזאת? לא מכירים. את האמת, אף אחד לא מכיר את השאלה הזאת?
אולי כולה יכול לצאת?
מה?
לא יכול לצאת, להבין.
יפה מאוד, זו תשובה פשוטה. אנוס, יפה מאוד. ככה, יהודי תורני מדבר. שמעתי אנשים שאומרים דברים שאין אוזן יכולה לשמוע, אבל אני צריך לקלקל אתכם. אני כל הזמן צריך לומר רק דברים באים.
שמה שלא עשה?
מה?
הוא בטוח עשה
כנות. נגיד לכם מה שהתועים אומרים? מה? קרוב לזה, השם ישמור ויציג. נו, יש מצוות בפועל ויש אנשים שיכולים לקיים אותם באופן רוחני, ולא נעים להגיד, אבל זה קרוב לתורות נוצריות שעשו את המצוות שלנו אלגוריה. הנוצרים הקדמונים מה אמרו? המצוות, יש מצוות, שאלו אותם איפה תפילי? זה רעיון, זה כן הלאה. שם ישמור, כמה שצריכים לברוח להיות ביקורתיים ולהיזהר מכל מילה שסוטה מכללי התורה העליונה. בכל אופן, זו התשובה הפשוטה. אבל אם יעלה על הדעת חברות, אחי, הקדוש ברוך הוא לוקח אדם שלם כרשבי ומגלגל אותו למציאות של אונס כזה, בלי שהדברים מכוונים בכלל, כל התוכנית הכוללת, הקדוש ברוך הוא נאמן עלינו שלא ישאיר את רשבי חסר תיקון מאורות תרי"ג. איך זה בדיוק יהיה? אז אנחנו לא יודעים את דרכי ההשגחה. כן, אז בעצם סיימנו היום את החלק של ההסדרים והגבולות, ונשאר לנו החלק של הכוונה. השאלה אם כדאי להיכנס לזה היום, כי זה באמת נושא יותר רחב, אז אולי נשאיר את זה. כן. צור. אז אם דיברנו בכל אופן, הזכרנו את בכל אופן מילה אחת, אז רק, אתם יודעים שאני אדם משונה ומוזר, אז אני כל דבר צריך להגיד לכם משהו, לחומר למחשבה. רק אומר, לתת פרופורציות לחיים. לא יכול להיות שמנהג יקבל תוקף ביהדות שלנו, שלנו מבנה, יש לנו, ויתכוונו השם לעשות את כל החוק, לטוב לנו כל הימים. לא יכול להיות שאנחנו נהיה אינדיאנים. לא יכול להיות שפתאום אנחנו ניקח מנהג חשוב ככל שיהיה ונהפוך אותו יותר מרכזי במצוות עשה דאורייתא. משהו פה לא מאוזן. צריכים לבדוק איפה, איך, מה, איך זה משתלב, אבל אני אומר את זה כהערה למחשבה. זה לא יכול להיות הדבר הזה, שזה, איך החתם סופר אומר, האם ייתכן שעם ישראל יעלה לרגל לעוד מקום חוץ מירושלים? צריך להתמודד עם השאלות האלה. אדם ימצא תירוצים, דחוקים, מרווחים, אבל שיתמודד. לשכוח מה ולהפוך לנו פתאום תמונה חדשה ליהדות שלו, לתוך יהדות חדשה, שלא נכיר, נסתכל אחורה בתוך 10 שנים, לא מכירים כבר מאיפה שהיינו מקודם, זה בלבול שאנחנו לא יודעים לאיפה נגיע בכלל. ואני תרשו לי, אני אומר לכם את זה כאדם שלא חשוד של לזלזל בתורת רשב"י, רוב הלימודים שלי זה בתורת רשב"י, ואני לא מגיע חלילה ממקום של נגלות מול סוד חס ושלום, אלא אדרבה, יש צורה, וצרינו הרב אנחנו לגמרי מתאבטים והולכים, אנחנו לא מרגישים שאנחנו מתגלגלים, ובסוף כאילו אנחנו בונים לעצמנו ממש קומה חדשה. ילד יהודי היום יפתח את העיניים ושאלו אותו, תגיד, איזה חג יותר חשוב, פסח או ל"ג בעומר? הוא אומר, כזו מסירות נפש, כזו, זה, אני לא יודע, זה נראה ש... אני לא יודע, אני כבר מבולבל לגמרי, אני לא יודע מה חשוב יותר, מה עיקר, מה טפל, משהו פה מתאבד. עכשיו, זה מילים שלא כל כך פופולריות לדבר, והיום כבר הסחף לא נותן אפילו לומר אפילו רגע למחשבה, אסור לפתוח את הפה, אסור להגיד, לקבל את המציאות כמו שהיא, אבל אני מרשה לעצמי שאפילו תיחסו עליי, אבל אין לי ברירה. אני חייב להגיד לכם תועלת שצריכים לחשוב. לא יכול להיות. אנחנו אנשים תורה, אנשי תורה. אנחנו לא אנשים שבונים תורה חדשה.
אבל ביחס למנהג מדף, הרמ"א מביא בסוף פורים, לגבי כמה זה לא טוב לעשות רעש והמן, הוא אומר בכל זאת,
אני לא אמרתי לך לא לקיים את המנהג. אפילו שפה המנהג תבדוק את שורשי המנהג, תבדוק את כמה הוא היה המנהג, וכל אנשי חוץ לארץ בכלל לא הכירו את המנהג הזה, זה היה מנהג מקומי, רק בעומר חוץ מלמנות החנון לא היה בכלל, אפילו הדלקה לא הייתה, וגם פה זה התפתח, מי מדבר על מדורה, מי אחד מדורה, מדורה חילונים נשיאו מדורה, מי איזה מדורה בכלל. יעשה מסתובבים בית הכנסת, קצת שמן זית, לכבוד איפה בכלל, לא משנה, הכל מתפתח, אז צריכים להיות זהירים, לא להפוך עיקר טפל טפל עיקר, מי שרוצה יכול לעשות, לא אמרתי שלא. אבל לא להגזים, לא להפוך את זה, מי יודע מה, ובונים רעיונות, כי לאט לאט המנהגים מתפתחים וצריכים לתת להם תוכן, צריכים להמציא תוכן, וכן הלאה, דברים מתגלגלים. בואו נשמור, יש לנו מספיק תוכן. מי שישב היום וילמד, מי שמחר בלילה יישב ויגרוס אידרה, תאמינו לי שיעשה דבר יותר גדול מאשר למצוא. אבל מי שרוצה למצוא, שייסע, לא אמרתי לא למצוא. אבל גם למצוא באוטובוס אולי גם, אבל... מה זה המדלקות? מה עושים בכנסת, ריבונו של עולם? מה אנחנו מורידים מלאכים מן השמיים? מישהו אתכם שאלה? מה הכוונות? מה מכוונים שמדליקים את ההדלקה שם? תגידו לי, מה? אולי מישהו יגלה לי את הסוד. איזה כוונות? מה אפשר לכוון? מה? לא מספיק הדלקה אחת. עוד אחד מדליק, עוד אחד מדליק. ומה? מה? תגידו לי, לאיפה זה לוקח? ככה זה נורמלי שככה נתמקד בדברים כל כך? ורוקדים, מה רוקדים? מה? סביב מה? איך אנחנו יכולים להיות יהודים אם לא מוביל אותנו תוכן תורנים שירד מהר סיני? אז אני לא אומר אפשר להתחיל לבנות ואולי לחבר את זה ולחבר את זה, אבל בסוף אנחנו, אבל מי שזה עושה לא טוב, בסדר, אפשר גם לשמוח, אפשר גם לא צריך להיות כל כך מכוונים תמיד. מותר גם כן זה, אבל עד כמה שאפשר להיזהר, לא להפוך ערכים שאין להם בסיס או שהמנהג שלהם ממועט. כלומר, המקור התחיל הראשון, זה לקוח מה שידוע לנו, זה לקוח מוזכר בדברי הארי. אבל צריכים להבין, הארי ידע את סוד השתתחות על הקברים, שזה בשער רוח הקודש. והארי כל חייו עסק בביור דברי רשב"י. אז מה הוא עשה? אז הוא הרגיש שהוא בא כמו תלמיד בפני רבו, בפרט שהוא היה בעל רוח הקודש, הוא ידע גם כן איך משיגים מתבקרוך ברוחה, ועל ידי היה שייך לרמה אחרת. אבל להגיד שהמון העם, להפוך את זה לחלק בלתי נפרד מהיהדות, ואנחנו מתרחקים. בפרט שאנחנו, כשאנחנו לא מתבוננים, אנחנו גם לא עוצרים. אני כל יום שני, לצערי הרב, אני אגיד לכם נוסע, יום שני נוסע פה ליד בית המשפט העליון, ההיכל הקדוש הזה, ואני נוסע שם, אז אני, לא תאמינו, יום שני, נהירה של אנשים. מה קרה? לפני כמה שנים, איזה אישה אחת גילתה, שזה קבר אחד של צדיק, שני וחמישי וחמישי מושיע, כל הישועות, כל הזה, כן. מה קרה לנו? היינו אינדיאנים. תראו מה שקרה, נהירה של אנשים, נוערים, מה קרה? תראו לכם איפה האנרגיות שלנו השקיעו. יש לנו תורה מדויקת, מהר סיני, הכל מדויק, אנשים, והמון העם ככה סוחף אותנו לכל רוח נושבת. אנחנו חייבים לעמוד על המשמר. זה לא יכול להיות שהילדים שלנו יקבלו שככה, שהפליירים של כל מיני שרוצה כזב, בין דיבורים, חשוב לי להגיד דיבורים, רבי שמעון עובר לתפתחה, כדאי הוא רבי שמעון, רבי שמעון לכל, איזה מילים? מה, הפכו אותו על עבודה זרה מסכן? רבי שמעון לא יכול לעזור לאף אחד, תגידו לכולם, הוא בשר ודם, הוא מוגבל. יש רק אחד שיכול לעזור לאנשים, תפסיקו לשקר אנשים ולהפוך אותם לעבודי אלילים. אין, רבי שמעון לא יכול, לא לקחת מאמר חז"ל הלכתי ולעשות ממנו משחק מילים ולהפוך אנשים לשקר אנשים. הוא לא יכול לעזור, לא בשעת הדחק ולא בשעת הרבע. רבי שמעון לא עוזר לאף אחד. אם אנחנו נשיג מזה איזושהי מעלה רוחנית, אדם יבדוק את הכלים שיש לו ואת ישקול בדעתו רווח מול הפסד ויחשוב אם כדאי לו. ומי שחושב שזה טוב, לא יעשה את זה. אבל עם איזונים, עם זהירויות, עם הסתייגויות, אבל לא להסתחף כך אחרי כל רעיון.
וזה התורה.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.